למשיח קצר ובעל היציאה, אבל ניסינו להגדיר את התקנה הזאת. אני אתחיל. מה? לא הבנתי, מה? לא שומעים. אז לא הכנסתם את... כרגע התקנה הופך להיות משהו אחר. נתתי לכם שתי דוגמאות ביום רביעי, יין שנגע בו גוי, הזק שאינו ניכר. אולי אני אתן לכם דוגמה מבבא מציע, אבל לא מדף יוד. כמובן לא למדנו ביחד את המשנה הראשונה. אבל במשנה הראשונה יש שבועה. השאלה הגדולה, למה יש שבועה? הרי ראובן ושמעון שניהם תפוסים בטלית. כששני אנשים תפוסים בטלית, למה לא נגיד, הם עושים מחברה, לבריה, כפול. כל מה שאתה מוחזק בו אתה מקבל. אז ראובן מוחזק בחצי הטלית, שמעון מוחזק בחצי השני, שנגיד הם עושים מחברה לבריה, שכל אחד ייקח את שלו. למה לא? כמובן זאת שאלת השאלות, אבל למה יש שבועה? אז בא רבי יוחנן, בדף ג' מול דף ה', אמר רבי יוחנן, שבועה זו למה לי? שלא יהיה כל אחד הולך בתוקף בטליתו של חברו. כי אם נחלוק את הטלית בלי שבועות, אז כל אחד יגיד לעצמו, טוב, אני תוקף טלית ואני אקבל לפחות חצי. אז אנחנו מזמינים התנהגות תוקפנית. אז כדי למנוע, אז עושים איזה, הנה, כל מי שרוצה לקבל חצי הטלית או חצי החפץ, הוא צריך להישבע, אז הסיבה שמתקנים שבועה, היא למנוע תקיפות. השאלה בסדר, אבל בסופו של דבר מה אופי השבועה? אם השבועה זה תקנה חיצונית למנוע תקיפות, בעצם ראובן מקבל שלו, שמעון מקבל שלו, הוא מוחזק בחצי הטלית, הוא מוחזק בחצי הטלית. בסדר, מטילים עליו איזה שבועה חיצונית. בואו נגיד ככה, השבועה הזאת היא נועדה לא לראובן ושמעון היום, המטרה של השבועה זה למנוע גד ונפתלי מריבות מחר. אם ראובן ושמעון ישבע היום, אז מחר גד ונפתלי לא יריבו. גד לא יתקוף את נפתלי. צריך לא לקשור עליהם. זה public policy, מדיניות ציבורית. אני מטיל עליהם שבועה, כדי שמחר לא יהיו תקיפות. או שאני אומר לו, הסיבה שתקנו את השבועה זה למנוע תקיפות. אבל ברגע שתקנו את השבועה, הפכו את השבועה לחלק מדיני שבועות, מדיני הוכחות, מדיני כאילו, אנחנו ברגע שמתקנים שבועה, עד שאתם לא נשבעים, אף אחד לא נאמן. אני לא מאמין לך ראובן שחצי שלך, לא מאמין לך שמעון השבועה, היא גם יוצרת איזה נאמנות וכוח דיני והוכחה. הסיבה לשבועה היא גם חיצוני. אם השבועה נשארת חיצוני, הופך להיות חלק ממערכת הלכתית. הקשבתם, שמעתם את הלשון שהשתמשתי, זה בדרך כלל לשון מאוד טוב. הוא בדרך כלל סיבה לתקנה זה משהו חיצוני, זה דחף חברתי, צורך, שלא יהיה, שלא יבוא, כדי שלא, כן, מיהי נסח, כדי שלא יבוא להתחתן, וזה כשנקרא, כדי שאדם לא יתאמה את טהרותיו של חברו, יש כל מיני סיבות מחוץ מערכת, חוץ מערכתיות. אז השאלה מתקנה נשארת איזה משהו חיצוני, או הסיבה היא חיצוני. אבל הדבר הופך להיות חלק מהמערכת. הוא הופך להיות יין נסך מדרבנה. זה הופך להיות נזק מדרבנה, בנזק שאינו ניכר. השבוע הופך להיות חלק מתהליך הוכחות, מי נאמן, מי לא נאמן. למרות שלא הייתי זקוק לו, לדחף החיצוני, הייתי אומר, אתה נאמן ואתה נאמן, כל אחד מוחזק. אבל ברגע שנכנסנו, שינינו את המפה ואמרנו, עד שאתה נשבע, אתה לא נאמן. עד שאתה לא נשבע, אתה גם לא נאמן. הוא הופך להיות חלק מהמערכת, גם אצלנו. הסיבה שתקנו דל רמות כדי שלא עשי לנצועי, לפחות לפי הרקורד היחיד שיש לנו דל רמות, כן? עכשיו אני אומר לך איזה טריק. לפעמים יש שם מוראים שומעים אותה הלכה, אבל הוא מביא את הסיבה והוא לא הביא את הסיבה. כאן יש לנו רק את האמירה היחידה של אבא קוין ברדל. אבל שימו עין, כן? תדייקו מאוד, כי לפעמים הוא יגיד את הדין של דל רמות, והוא יגיד את הדין של דל רמות כדי שלא עשי לנצועי. ייתכן שיש איזה, בסוגיה שלנו לא קיימת, היא באמת קיימת כי זה בעצם הירושלמי. הפער בין הירושלמי לבין הבבלי הוא לא רק שהירושלמי תולה בפסוק, אלא שבירושלמי כל האג'נדה החברתית חסרה. ואבא קוין ברדלה כדי להתיר לנשואי. והירושלמי, לא נאמר. נשכח מהפסוק, נשכח מהשאלה דורייתא לא דורייתא. כי בוא נגיד ככה זה לא דורייתא, זה פסוק מדברי הימים, מי בכלל קורא דברי הימים, אל תגיד לך מדען שמרתי את זה, כן, דברי הימים, סתם. אבל בסדר, נשכח מהפסוק דורייתא, אבל אני שם היא לא מביאה את ההיגיון הזה, את הסברה הזאת, שכדי לא עתיד לנשואי. אז אני נותן איזה טון אחר לגמרי, כמובן לפעמים זה גם קיים בבבלי. אז לפעמים חושבים שכל הבבלי זה הומוגני וכל אחד וכל אחד, צריכים לדייק, לא רק כשיש מחלקות, הוא יגיד X והוא יגיד לא X, אלא גם שומעים אותה הלכה, איך אומרים אותה, ומה הניסוח, ומה המינוח, והם נותנים טעם, לא נותנים טעם, דאורייתא דרבנן. כאן כמובן יש לנו כל אחד של אבא כהן ברדלא. מה בדקנו ביום שישי? נקודה ראשונה, היקף. מה הכוונה היקף? באיזה תחומים הדין של דל רמות שייך? כן, זה הסטאפ הראשון, התחנה הראשונה תמיד במסע הלמדני, מה הכיף? הכיף, 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 הכיף. זה הכי חשוב. אז בדקנו את הכיף, בוא נגיד ככה, בשתי דרכים. קודם כל, האם הדין הזה שייך למקומות אחרים שיש בהם דל רבות? או שיש לי דין מבודד ודין מיוחד? האם יש לחבר בין קניין דל רמות בפנציה לבין דל רמות בשבת? חיבור שבעל אמור עושה, חיבור של הרמב"ן עושה, וכמובן ראינו את אבני נזר, הוא חיבר את הדל רמות לא רק לשבת, אלא גם לאדם שנמצא בנידוי, אפשר להתקרב אליו, הוא חיבר אותו למישהו זכר מה ההלכה השנייה שהוא אמר? כן, תחום שבת, זה המקום של האדם. האם יש לי אי בודד, או יש לי דבר שהוא שייך למערכת הכללית? אם מדובר בתקנה מיוחדת, אז הייתי מצפה שיש כאן בדידות. כן, סליחה שאמרתי בדידות. יש כאן איזה ניתוק. יש כאן תקנה. אם אני אומר שהתקנה הפכה את הדל הרמות למקום של אדם, אז ייתכן, אני אומר שני דברים, שהתקנה נבעה מאיזה מציאות קדומה, או יוצרת מציאות כוללת. זה מה שאני נעשה טוען. לפני התקנה, תמיד דל הרמות היה מקום של אדם. גם שבת, גם חכמים תקנו דל הרמות על סמך. אותו גדר. יכול להגיד הפוך, שאחרי שחכמים תקנו דל הרמות, זה גם הופך להיות דל הרמות, אולי בנידוי, אולי במקומות אחרים מדרבנן. אבל ברגע שאני מגדיר את הדל הרמות כמקום, אז אני נותן לדל הרמות איזה טונים יותר גלובליים. במקום לבודד ולהגיד, הדל הרמות הוא לא שלך, אתה רק קונה את החפץ כדי שלא יהיו מריבות. כמובן בראשונים עצמם, זה לא בראשונים, זה ממש נובע מהגמחות, בדקנו את הכיף, לא מבחינת הקשר בין דל רמות בקניין לשאר תחומים, אלא בתוך עולם הקניינים, בתוך חלויות, אם אני יכול להשתמש. אז על הרוסטר שלנו, על הרשימה, יש לנו קניין בגיטין. זה אי אפשר, אי אפשר לחיש. יש גמרא בבבא מציע, יש גמרא בגיטין. אז אני חייב לבלוע את שניהם. מצד שני, יש גמרא בכתובות שמחפשת איזה קניין של גנב שגורר חפץ, והארגז כלים של הגמרא זה רק משיכה והגבה. למה אי אפשר להפעיל דל רמות לגנב? זה הסטאפ. אי אפשר להכיש את שלוש הנקודות, 3 data points. כמובן, יש עוד data points, מהכך וממכר שזה לא מופיע בגמרא. זה המעורפל, זה הערפול, זה ה-gray matter, ה-gray space, המקום האפור. אבל נקודות, כן, צריכים לקבוע את ה-frame, צריכים לקבוע את ה-inquiry, מה אתה חוקר. אז הנה יש נקודה, 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 זה הדבר שעומד בספק. אז כאן יש שתי דרכים אסטרטגיה. אסטרטגיה אחת היא להגיד, זה תקנות, אולי נגיד את זה במציאה, אולי נגיד אותו בגיטין, איזה עוד תקנה לטובת עיגונות של התענגו. בסדר, אבל לא בגנה, אבל לא במקח וממקה, ולא ולא. יש איזו גישה שמרנית. כי אם זו תקנה, הייתי מצפה שהכל זה מאוד 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 isolated cases, מקרים מבודדים. כן, בסדר. אני מתקן לרובן ושמעון אצל המציאה, שלא יהיו מריבות, אני מתקן לאישה הזאת, אומללה, שלא תתגן. לא בגנב, לא במקח וממכר, כי אין צורך. אין צורך לתקן בגנב, אין צורך לתקן בגנב, אני אגיד קצת יותר בגנב, אין רצון לתקן משהו עבורו. מאידך ראינו בחכמי ספרד, גישה הרבה יותר, גלובלי. שבעצם סיבת התקנה, אני משתמש במילים, הם לא משתמשים במילים האלו, וזה ההיגיון שלהם, סיבת התקנה אמנם שלא יהיו מריבות, אבל מה עשו בתקנה? הפכו את החצר לדלת אמות ולחצר של אדם. זה חצר של אדם, אז מציאה, כן, גט, כן, מקח וממכר, כן, היום בראשונים נראה עוד דברים שכן, כן, כן. אני פותח את השערים של דלת אמות, ואני משתמש בדלת אמות, לא כל מיני מטרות, ואז אני חייב להגיד, וזה לא כל כך נתעסק היום, למה בגנב אין? למה בגנב אין? אם בעצם הפכתי את דל הרמות למקום של אדם, למה אדם לא יכול להיות גנב בדל הרמות? אולי ניגע בזה קצת בסוף, אבל יותר מעניין אותי שתראה את המבנה הסוגיה, איך בונים סוגיה, איך אוספים את האינפורמציה, איך מסדרים את השיטות השונות, איך מתחילים לנתח מה ההבדל ביניהם. לפני שנתחיל את השיעור, חשבתי להגיד את זה במשך, אבל רציתי שתקיעו קצת סברים. כן, אני מגיע שאין מספיק, בעולם הביסקאי, זה אין מספיק הכירות עם ספרים. אז זה ספר, אני אשלח לך בוואטסאפ, זה ספר שנקרא אמרי בינה. מי כתב אמרי בינה? אז זה נכתב, אני אעשה את הקניין, אוקיי, זה נכתב על ידי הרב הראשי של ירושלים, הרב האשכנזי, באמצע המאה ה-19. ממש 1850, 49, 50, רב מאיר אורבך. אז הוא כתב את הספר אמרי בינה, שזה ספר מאוד מאוד למדני, זה מאוד מעניין אותי, כי זה באותה תקופה שרב חיים מתחיל את המהפכה שלה. ואני לא רואה את רב חיים כמהפכה רעיונית, אני רואה את רב חיים כמהפכה מתודית ומילולית, שבעצם בנה מתודיקה, והוא בנה מילים, והוא בנה איזה דרך להסדיר מה שאנשים עשו בצורה אינסטינקטיבית במשך כל השנים. אני לא חושב שהפני יהושע היה מתבלבל אם הוא יושב לרב חיים, כי זה כל כך אינסטינקטיבי. חיים הגיע שאנחנו מגיעים למצב שצריכים לקבע ולעשות איזה, למסד אותו עם לשון ועם דרך ועם כתיבה. אבל הנה, יש אדם שחי, לא בבריסק אלא בירושלים, מתאר לעצמי שהוא אף פעם לא פגש את רב חיים, אבל ברור שלמרות שהוא לא כותב בצורה הדוקה כמו רב חיים, הוא משמש במונחים בריסקאים, ממש כמו רב חיים, גם מחנה אפרים, הקצות, הנתיבות. אני קורא לכל הקבוצה הזאת הפרי-בריסקאים. אנשים שחיו 150 שנה לפני, אבל שומעים בלשון שלהם איזה גדרים מאוד מאוד בריסקאים. אז כאן זה ספר שנקרא אמרי בינה, וזה אדם מאוד מעניין מסיבה אחרת. בירושלים, באותה תקופה, אני שלחתי את הדף, בירושלים באותה תקופה, היה, לא זוכר אם זה רעב או מגיפה או שניהם, אבל תקופה מאוד 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 קשה. כנראה שזה היה עדיין השרידים של המגיפה של תחילת המאה ה-19. הייתה מגיפה באירופה, זה היה לא, איך קוראים לזה? סיפלוס, אני לא יודע מה זה, משהו דיג'סטיב, משהו במי הגס, ממש בכל אירופה. בפולין ובקיבי אגו באיזשהו שנה קבע שרק אחד מכל שלושה יכול להגיע לראש השנה יום כיפור, עשו גורל, מי מגיע בראש השנה יום ראשון, מי מגיע יום שני, מי מגיע יום כיפור, כדי שישבו ככה באחד בכל ארבע כיסאות. אז כנראה שעדיין סבלו בזה בישוליים באמצע המאה ה-19, ואז הוא חלם, איזה חלום שמלאך בא אליו, ומלאך אומר, למה ישוליים נענשת? בגלל שעדיין מנהלים שמחות, חתונות, עם כלי נגינה. כשבית המקדש חרב, לא מספיק מדברים על ירושלים. אז הוא עמד והוא גזר שאסור לנהל חתונה ביותר מכלי נגינה אחד בירושלים. ואז המגפה נעצרה. המנהג היום אצל החרדים, שבחתונה בירושלים רק מביאים אוטופים או איזה פסנתר חשמלי, אבל לא מביאים מקהלה. אני כמובן, לדעתי, זה אחד מהקווים שבאמת מפרידים בינינו לבין הקווים האידיאולוגיים. כי בעצם, אצל החרדים הם עדיין חיים במאה ה-19 בפולין, לטוב ולרע. אני, מה זה, לנהל חתונה בירושלים, עוד ישמע וירא יהודה וחוצה עוד ירושלים, להביא חמש מקהלה, זה בעצם הגשמת הנבואה. זאת אומרת, זה בעצם שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולא רק שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, האלו שלהם משקף את כל הגישה שלהם. שאני לא רואה ב-1948 איזו תפנית היסטורית, אני עדיין חי לפי המסורה, לטוב ולרע, אני משמר את המסורה, ואם רב מאיר אורבך באמצע המאה ה-19, גזר ירושלים, אז אנחנו עדיין ממשיכים בתקנת רב מאיר אורבך. אנחנו עם תפנית, וכל האתגר שלנו זה מצד שני לעשות מהפכה, מצד ראשון גם לשמר את המסורה, זה הבעיה שלנו, אין לנו מספיק קשר למסורה, אנחנו מתנתקים קצת מהמסורה. אז הנה יש דיון מאוד מעניין, בואו נקרא פה של כמה מילים, אוקיי? הוא מתייחס למצב מאוד מעניין שנראה בהמשך, אבל בואו נראה, וזה שנים רבות, חלק שכפכפתי, זה שנים רבות שהיה נראה לני ידעתי, מחלוקת בין הראשונים, כמה שנים חשבתי על הנושא הזה, כן? אני רוצה השם, שתזכו לעוד 20 שנה להגיד לבניכם, כן, כמה שנים רבות חשבתי על הנושא הזה, חזר כל שנה, כל שנתיים לחשוב על כך, כן? כמה שנים רבות. זה שנים רבות שהיה נראה לני ידעתי, מחלוקת, בין הראשונים, באיזה אופן תקנו חזל קניין דל רמות? אם מצד חצר, היינו שחזל נתנו כוח וזכות שיזכה בהדל הרמות מטעם הפקר ביתן הפקר לזמן, הניקו לך, הקנו לך את הדל הרמות בדין הפקר ביתן הפקר כחצר שלך לזמן, או מדלג על sublime. Mitzad hefker beitin hefker lo ala makom ela ala chayfetz. Et haganat chazal shel chayfetz emunach tochet al ramot yeknu yalo. Zot amar dein kan kinyan al makom. Yesh hakana netinat chayfetz midin takana kamuvan shar shesemchot ze hefker beitin hefker. Zot sheilatenu rak rasiti shetakir et hasefer shefpa hasefer nekra imrei bina. זה ספר של שני חלקים, ויש המון למדנות, כמובן לא בצורה הדוקה. מי שקורא בחיים, פא, 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 כן, יש איזו אמירה, שורה, שורה, שורה. כאן יש את הדיון הקלאסי האחרוני, שאיזה חמש, שש דפים על כל נושא, אבל באמצע יש את המינוח המאוד מאוד בריסקאי. אוקיי, היום, אנחנו נעשה שני דברים, אוקיי? ויש, אנחנו בצומת, אפשר לתת את השיעור היום בשתי דרכים, אני אסביר לכם מה הדרך הכי קלה, ומה הדרך היותר קשה, ולמה אני בוחר בדרך היותר קשה. ואחר כך נתחיל. אוקיי? יש כאן בגמרא שני נושאים. ואתם תגידו לי מהם שני נושאים בגמרא. יש בראשונים עוד שני נושאים שלא מופיעים בגמרא שאספתי. אז הדרך היותר קלה זה לדוק את הנושאים המופיעים בראשונים. למה? ככל שאתה מתאחר במסורה, אז השאלות נהיו הרבה יותר חדות ובולטות וברורות. כן, לא, X, Y, כן, תראו שבראשונים ראינו מה שהמחנה אפרים טוען, ומה שהגאונים טוענים, ומה שהר"ן טוען בנדרים, הנה, רואים מהר"ן, X, רואים מהגאונים, Y. כי ככל שמתקרבים בראשונים, המקרים בגמרא הם הרבה יותר מעורפלים, כי יש הרבה יותר גמישות, אפשר להבין את ההלכה ככה, אפשר להבין את ההלכה ככה. אז כשחושבים על סוגיה, אז קודם כל בודקים את השיטות הקיצוניות ורואים את הלוגיקה, ואז עוברים לאמצע, איך להבין את השיטות האמצע. זה תמיד ככה בכל מערכת לוגית, כן? גם כמערכת פוליטית, כן? זה מאוד קל להבין, עמדה, כן, אני בעד ואני לא בעד. אני... והאמת היא שהשיטות היותר מתונות, היותר ככה, אולי כן אני זוכר ב-87, רמי טל, אבא שלום, זכרונו לברכה, התחיל, פתח את המפלגה שלו, הממד. זה היה איזה עימות פה, עימות בעולם הסמכות החדש שנפתח ב-88, עולם הסמכות שם ליד המקולת, היה איזה נציג של מפד"ל, שזו הייתה מפלגה המסורתית, הידועה, ותיקה, לבין איזה מישהו מממה, אני חושב שהיה שלום רוזנברג, אחד פרופסור שלום רוזנברג. ואז שאלו כל מיני שאלות לנציג של מפד"ל, מה אתה חושב על הסכם שלום? כן, לא, בעד, לא, טוב, רע ליהודים. השאלות של המרזבן, טוב, זה תלוי, במידה מסוימת, אפשר לחשוב, יש לחשוב, יש לשקול, באיזשהו... בפוליטיקה, העמדות היותר ברורות, שחור ולבן, נמכרות. העמדות הפחות, אבל המעדות האלו, הן הרבה, הרבה, הרבה יותר משקפות את החיים, כי החיים שלנו הם לא שחור ולבן. החיים שלנו הם מאוד 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 מסובכים ומורכבים וטונים, וכל ש... אז בפוליטיקה קונים את השחור ולבן. אז גם כן בעולם הלוגיקה. אפשר לראות את ההיגיון אם אתה בודק את הכותבים. אחרי שאתה בודק את הכותבים, אתה יכול לחזור לאמצע ולהבין את השיטות באמצע. אז מבחינה לוגית, הדרך הכי טובה לתת לכם את הראשונים ואחר כך את השיטות בגמרא. אבל מבחינה התפתחותית ומתודית, יותר חשוב לי לעבור את הגמרא, כי אתם תפגשו את הגמרא לפני שתפגשו את הראשונים. אני רוצה לאמן את העיניים שלכם לראות בגמרא ובדיונים בגמרא את הלמדנות ואת המסעדות. אז אנחנו נבדוק את שני נושאים בגמרא ואחר כך נבוא לראשונים. אבל מבחינה לוגית, תראו בראשונים אמירות הרבה יותר חדות. בגמרא לא כל כך, אבל שוב פעם, אתם פוגשים את הגמרא קודם. אז קודם כל צריכים לדעת שכל נקודה שמופיעה בגמרא היא צריכה להיות קוד ושאר הכניסה למשהו למדני. כי לא סתם מתווכחות, כלומר לא סתם מביאה נקודות ואמירות ודיונים. אז בגמרא, תגיד לו איזה שתי קטגוריות נמצאות בגמרא. איזה שתי הלכות אני שואב מהגמרא, ואני רוצה לנתח את השאלות האלו לאור השאלה הלמדנית שהעליתי. מה עם שתי השאלות שאלות מתוך דיון בגמרא? שאלה אחת? מה? כן, תגיד את זה בצורה יותר מופשטת. באיזה מקום? המקום שבו יש קניין דל רמות. אביעד בין אם דבר ברשת הרבים, שאתם הולכים עושים פרסלם את הקטגורי עם מקום, ברשת הרבים, זו דוגמה. נקודה שנייה שעולה בגמרא, תגיד את הכותרת, ואחר כך תגיד את המקרה?
גילוי דעת.
יפה, יפה. מה התפקיד של דעת האדם בדל הרמות? רק שיש קטגוריות, אז אתה מבין, כן? כמו אנחנו חושבים על, על מושג בצורה קטגורית. מה תפקיד הדעת בקניין דל הרמות? אלה שני נושאים שצצים ועולים מתוך הגמרא, ולנתח אותם לפי שאלותיהם, ולפי הראשונים כמובן. אבל פה תהיה גמישות, כי קשה להגיד שיש גמרא ששורפת איזו שיטה או שמבטל. אני רוצה להשאיר את הדיון פתוח, כי כל שיטה היא קיימת. בראשון X אתה יכול להגיד, הראשון הזה שטען משהו קיצוני, הוא סבר שזו תקנת חכמים, הוא סבר שזה קניין דל הרמות. בגמרות הייתי מעדיף שלפחות המסקנות יעלמו את שתי הגישות. אולי נראה הווה מינות שלא כל כך. אוקיי, אז אנחנו היום, זאת אשר בדקתי את עצמי לפני איזה חצי שעה, אז אני נקי. סתם איזה צינון. אוקיי, דל הרמות. האם זו תקנת חכמים, הקנאת חפץ, דבר שמאוד מאוד צר, או שהפכו את הדל הרמות לחצר שלו, קניין אמיתי, ונראה אולי שהכי יש לחלק ביניהם. אוקיי, אז קודם נבדק את המקום, אחר כך נבדק את, נבדוק את הדת, אחר כך נפשוט נגיע לשאלות יותר פיקנטיות. אוקיי, שאלות המקום עולות, או שתי השאלות בעצם, עולות בתוך הדיון. כי רבא מצטט איזה אמורה שיקשה מפאה, ואביי ציטט איזה אמורה שיקשה מהמשנה שלנו, וכל אחד, הגמרא נותנת אותו תירוץ בשניהם, ורפאפה ורפששת מתרצים לא דרך התירוץ של דעת, מה שאבי הזכיר, אלא דרך התירוץ של מקום, מה שאבי. אז בואו נפתח את הגמרא כדי לראות את הנושאים האלו יוצאים מתוך הדעת. אוקיי, אז אני מתחיל בגמרא בדף ירמן א', אמר רבי מוטיב רב חייא בר יוסף פאה, אמר רבא מוטיב רב יעקב עידי נזיקין. יש המון המון קולות פה. יש את המקשים, רב חייא בר יוסף, רב יעקב בר עידי. יש אביי ורבא שלא כך ברור מה הם סברו, הם סתם מצטטים את הקושיות. יש את הגמרא שמתרצת אותו תירוץ לגבי שני הקושיות, שמדובר בנפילה, ואם אדם נופל או משהו, אז אין כאן קניין דל הרמות משום מה. ואז בא רפאפה, רפאפה בדף י' ב' אומר, כי תקינו לי רבנן דל הרמות בעלמא או בשדה המוכר. אין דל הרמות וכל התרחיש של פאה מתרחש בשדה המוכר. ובסוף רב ששת מתרעת כי תקינו רבנן בסמטה דל דחי ברבים, בשוט הרבן דחי דחי ברבים, לא תקינו רבנן. אוקיי, אז יש לנו צרור של שיטות. מה השיטה הכי ליברלית מבחינת דל הרמות? מי סובר שדל הרמות כנראה קונות בכל מקום? של התחידה. מי סובר ככה? לא. קרוב, מתחמם. הוא יותר ליברלי מרב ששת, אבל מי הכי ליברלי? כנראה. מה? לא שומע? אוקיי, לא יודעים, הוא לא התייחס לשאלה הזאת. לא יודעים מה הוא סבר. מי הקשה מפאה? ולא קיבל את התירוץ כנראה של רפאפה. איך קוראים לאדם הזה? שהוא הקשה מפאה, וההנחה שלו הייתה שאם דל הרמות קונות, אז הדל הרמות צריכות לקנות גם ברשות המוכר. רב חייא בר יוסף, יפה. אביי מצטט אותו, לא ברור מה סבר אביי. אבל אמר אביי, מוסיף רב חייא בר יוסף פאה. ורפאפה משיב את התשובה הפשוטה. שאין קניין דל הרמות ברשות המוכר. אולי יש קניין דל הרמות ברשות הרבים, נגד רב ששת, ברור בסמטה יש דל הרמות, ברשות היחיד אין צריך בדל הרמות. האם רבי חייא בר יוסף קיבל את התשובה הזאת? כנראה שלא. לא יודעים איך הוא תירץ, הוא רק מקשה. בהנחה שהוא מקבל דעת בקורן בר, אפשר להגיד שבסופו של דבר הוא ידחה אותה, כן? זה יפתח לנו את האופקים הרבה יותר פתוח, להגיד שיש שיטות. כרגע אנחנו מניחים שכולם מקבלים דל הרמות, השאלה איך ומה. אז רבי יוסף מקשה, מה התירוץ שלו? אולי התירוץ שהוא קיבל בסופו של דבר זה התירוץ של נפילה, שנכון, יש אפשרות של דל הרמות ברשות המוכר, אלא שמכיוון שהוא נפל, אז גילה דעתו שהוא לא ירצה. ואז הוא יפסול דל הרמות ברגע שיש אנטי דעת, דעת נגדית. אז ברגע שאני מאתר את הקיצון הזה, את השיטה הקיצונית,
in Dalet Amot Konot B'chol Makom Gam B'Rishut HaMocher Kanir'e Mahu Savar Shedalet Amot Zeh Hafichat Dalet Amot L'Chatzer Shel HaKoneh Oh, it's a Takanat Chachamim L'Teit L'Adam Et HaChefetz Shekarov Elah. Ma? Efshar L'Hafoch Dalet Amot Shelcha L'Chatzer Shelcha B'Rishut HaMocher Zeh Ma'od Ma'od Efshar L'Gid Oto Aval HaPashtut Tehiye Shekachol Shata אתה מרחיב את ההיקף של דלת אמות לכל מקום, גם ברשות המוכר, שקשה להגיד שדלת אמות האלו הם חצר שלי, אם אני אומר חצר שלך, אז כנראה שהוא יגיד שזו תקנת חכמים. אז כאילו, איתרנו את הקצה. מצד שני, מי הכי מחמיר, מי טוען שזה לא שייך ברשות המוכר, ולא שייך ברשת הרבים, את מי אני מתאר עכשיו? רב ששת. רב ששת שהוא בקיצון השני. אז נתחיל עם רב ששת. הייתי רוצה גם לנתח את הלכי רבי יוסף, הבעיה שראשונים לא מסבירים אותו, כי הוא נדחה. כן, אז זה ספקולטיבי, מה סבר הלכי רבי יוסף. אבל מה סבר רב ששת, למה אין קניין דלת עמוד ברשות הרבים, רק בסמטה, יש בזה ראשונים. מה העדפה שלי? מה הצביעות שלי? מה הצפי שלי? שכנראה שרב ששת שמצמצם דלת אמות רק לסמטה, מה הוא סובר? מה זה דלת אמות? קניין מחייבת או הפיכת המקום לדלת אמות שלי? הפיכת המקום, וזה מתקיים רק בסמטה, שזה מקום שייך לכולם, כמו פארקינג ספייס, כמו מקום לחנייה, אבל ברשות המוכר, ברשות הרבים, קשה להפוך את זה עוד. ככה הייתי רוצה. אוקיי, מי לא חושב ככה? איזה ראשון טוען שהמגבלה הזאת, שאין קניין דלת אמות ברשות הרבים, וגם כמובן קל וחומר ברשות המוכר, המגבלה של רבי ששת, לא בגלל שהתקנה היא הפיכת דלת אמות לחצר שלי, אלא בגלל תקנה, אף על פי כן, אף על פי שזה סתם איזה תקנה להקנות את החפץ, אתה לא קונה ברשות הרבים בדלת אמות. מי אומר את זה? מה? אמירי, יפה מאוד. כן? אז בתוך שיטת רב ששת אנחנו בונים את הספקטרום של השיטה. כמו שבתוך המורים בונים את הספקטרום, מי הכי פתוח, מי הכי שמרני, גם בהסבר שיטת רב ששת, אנחנו עכשיו עוסקים ברב ששת. כן? רב ששת טוען שדווקא בסמטה, למה? אז הצפי שלי, אם אני צריך לסגור את השיר עכשיו, כי רב ששת סורר. שזה חצר, ואי אפשר להפוך ברשות הרבים לחצר שלי. אבל לא כולם יגידו אותה. צריכים לבנות את הספקטרום של השיטה בתוך רב ששת. למה ברב ששת אין קניין? אז יפה, אביעד. המאירי טוען, מה טוען המאירי במילים שלך?
חכמים
לא תקנו
עליהם
כתב. למה לא? כי הנימוק לא שייך. מה? כי הנימוק שייך. כן. כל המגמה הייתה למנוע מריבות. התקנה לא שייכת בשני מצבים. מצב אחד שאין צורך, כפי שראינו אתמול במכה וממכר, לפי כמה ראשונים, במכה וממכר אין צורך, כי המקנה מייעד את החפץ דווקא למישה, אז אין סיכוי לעיב לתקוף אותו, כי זה מכירה, זה לא מציע. אז מצב אחד שאין בו תקנה זה שאין צורך, מצב שני שאין תקנה, לא רק שאין צורך, אלא אין תועלת, שני הכתבות של הסיבה. אני צריך למצוא את המקום שיש צורך וגם יש תועלת. אז טוען המאירי ברשות הרבים, זו ההנחה שלו, כולם התנגשו אחד בשני, גם אם אני אומר דלת אמות, בכל זאת אנשים לא יקשיבו, ובכל זאת כל אחד נופל לשני, ואולי יש להוסיף על מה שמאירי טוען, שמאוד קשה לצמצם מיבוא ראשון, בסמטה זה מקום פרטי, אז כולם יכירו שיער הגיע קודם, וזה דלת אמות של יער, ואז הכל קנוי ליער, בין מציאה, בין גט. אבל ברשות הרבים, גם אם נתקן, אנשים מתבלבלים, מי יגיע ראשון, אנשים בכל זאת, כל אחד יושב על השני, ויש, זאת אומרת, כל הסינריו הזה, כל המגמה הזאת, למנוע מריבות, לא שייכת, אם לא שייכת, זה אין תקנה. וואו, זאת לא הדרך שאני הייתי מסביר את רששת. זה גם לא הדרך שאתה הייתי מסביר את רששת. אז אם המאירי מסביר את רששת ככה, אז כנראה שמאירי סבר שזאת תקנת חכמים, והוא צריך להתאמץ להסביר את רששת. צריכים להרגיש את ההתעמלות, כן, גם ראשונים מתעמלים, לא רק אנחנו. ראשונים מתעמלים להמציא סברות, ברגע שראשון מתקשה ומתעמל, אני אתחיל את הזום אחרי שיפסק, אני אתחיל עוד פעם באותו קישור, אוקיי? כי עוד כמה דקות הדבר ייפסק, אני מדבר לזומניקים, אוקיי? אז כשרואים ראשונים שמתאמרים, זאת התאמרות, כן? אני מרגיש את ההמסטרינג שלי, קצת נמתחים פה, זה קשה על הרגליים שלי. כן, זאת הדרך להסביר את הגמרא של ששת. אני לא הייתי אומר ככה. אז הוא אומר ככה, אז רואים בעליל. אם תשאלו אותי, מי סובר שזאת תקנת חכמים, ולא יותר, המאירי. והייתי חוזר ל-1848 ופוגש את האמרי בינה. הוא שואל אותי בירושלים, מה שלומך? מה שלומך רב מאיר? מי סובר שזאת תקנת חכמים? מאירי. איך אתה יודע? כי הוא נותן סברה קצת קשה להסביר שיטת רב ששת. כן? בסדר, אפשר להסביר את חייר ביוסף. למה חייר בחייר ביוסף זה תפס בכל מקום? כי זאת תקנה, יפה. לא הייתי מצפה שרב ששת יגיד את הסברה. המאירי מגייר, כן? נדבר על הגיור אולי, כן? כולם יבואו לשיעור, כן? המאירי מגייר את רב ששת לצידו, לקבוצתו. הוא הופך אותו לאדם שחושב שזו תקנת החבץ, ובכל זאת התקנה לא שייכת ברשות הרבים. מי עוד צפוי להגיד שזו תקנת חכמים ולתת איזה הסבר אחר למה? אני אומר, המחדל הוא שלמה אין דלת עמוד ברשות הרבים? כי אי אפשר להגדיר רשות הרבים כחצר שלי. מי לא אומר ככה? מי נותן איזה ספרה אחרת? וזה גם צפוי וזה גם שיטתו.
רשי.
יפה. מה ראינו ברשי? לחזור עוד פעם על רשי, יפה יער. לחזור לרשי בדף תת המנהל, בדף יור המנהל. מה רשי סבר? קונות לא. זה רשי מפורסם. אם יש סביב אותיו, מישהו מכיר מה השיר הכי גדול בעולם היום? לא השיר שלנו. אנחנו מתקרבים עם זה. אבל... מה השיר הכי גדול שהכי הרבה תלמידים לומדים בו? זה השיר הכי ידוע בישיבת מיר, רב אשר אריאלי. שמעתם עליו? משה אריאלי, תמיד חכם ענק, ויש שיעור ש... אני יודע כמה, אבל אלפי אנשים מקשיבים כל יום. הוא נותן שיעור, ויש בתוך המקום שבו נותן שיעור כמה מאות, מצטרפים שם, בואו נגיד לו, מדיניות קורונה, ויש עוד איזה יציע שמצטרפים שם, וזה משודר ברדיו, כמובן, אין אינטרנט, משודר ברדיו, אלפי אנשים. אז אדם מאוד מעניין, תמיד חכם ענק, ואני אף פעם הגעתי לשם, מי שנתן לי תקליטורים, פעם לפני כמה שנים, תקליטור, נתן לי תקליטורים, הוא נותן את השיעור כמעט הכל דרך רשי. הוא מתאג בכל מילה ברשי, אתה לא עובד רשי. ברשי כל מילה. כמובן, אם יודעים את השעס, מאוד קל להכניס את זה לתוך רשי. אז הוא מצחיל רשי ומסיים עם רשי. אז אחזור לרשי קונות לו, אם יש סביבותיו דבר הפקר, אז קודם כל רשי מקביד דווקא דבר הפקר, לא מתנות, לא מקח וממכר, לא מתנות, דבר הפקר. אין אחר ושואל לתופסה. כן, אתה יודע כמה אנשים קראו את המילה, את השורה הזאת ברשי במשך הדורות, כל ספר מצטט את רשי, זה לא רשי כותב, אין אחר אפשר לתפסה. בסך הכל, יש לאדם קניין. למה רשי לא אומר את זה בצורה חיובית? למה רשי אומר, אין אחר אפשר לתפסה? אז כנראה, באמת שנראה את זה עוד בהמשך, כנראה שרשי הולך לכיוון הזה, אין קניין, זה רק איזה הלקת החפץ, כדי לנועם רבוב, זה לא קניין אמיתי, וזה רק מניעה מאחרים לקחת. אחרי שהאנשים נמנעים מלקחת, זה הופך להיות שלך, אבל אין כאן תהליכי קניין קלאסי, לפי רשי. אז הייתי מצפה שרשי ייתן איזה הסבר בשיטת רב ששת, גם אם זאת תקנה, ואם זאת תקנה הייתי חושב שהוא שייך בכל מקום, כשיטת רב חייר ביוסף, או כשיטת מי עוד שם, מנזיקין לרק וחייר ביוסף, אלר ואבא ויעקב ברידי, כך הייתי חושב, ורב ששת בכל זאת מצמצם. מה כותב רשי? בדף יונה מבית, למה אין קניין דלת עמות בשיטת הרבים לפי רב ששת?
אין דלת עמות.
כן, מה המילה החשובה ברשי? ורשות הרבים אין?
מיוחדות.
למה רשי משמש במילה החלשה? סי את רשי, רשות הרבים, אין בעלות, אין לי חצר, לא שאני תגיד את זה. אז כנראה שרשי הולך בכיוון אחר, מי שיכול להסביר את רשי, אני אתחיל את המשפט לשלים אותו. למרות, אף על גב, שזאת תקנת חכמים, ועקרוני אפשר לתקן את זה גם ברשות הרבים, מי שסובר שזה הפיכת המקום לחצר, אין לו סיכוי ברשות הרבים, כנראה, לפי הפשטות. ומי שסובר שאני לא מתייחס למקום, אני רק אומר, חפץ קשור אליך, חפץ קרוב אליך, אתה קונה כדי שאחר לא ייקח, והייתי חושב שזה שייך ברשות הרבים, ויעקב ויידי חשב שזה כן שייך ברשות הרבים, ויחיא ביוסף סבר שזה שייך אפילו ברשות המוכר, בכל זאת ברשות הרבים הוא לא שייך לפי רב ששת, כי אני לא רוצה להפוך את זה לחצר, שאני רוצה לתת לך את החפץ. למה הוא לא שייך?
כי אין לדעת לדבר.
אין לי? אין לו דלת אמות שלו, אין לו שייכות לדלת אמות. כן, תחלה אותם. קשה להגדיר...
מה שלו בתוך הדלת אמות
כן, קשה להגדיר דלת אמות, קשה להגדיר רדיוס. כי הרדיוס הוא לא בלעדית. הרדיוס שלך הוא גם הרדיוס שלי. הוא לא מיוחד אליך. באיזשהו שלב, אני לא סתם מחליט איזו החלטה שערותית כדי למנוע מריבות. אני לא אומר שזה לא אביעד כי אני אוהב את הפלי שלו יותר מהפלי של יאיר. אני צריך להציג איזה תוכן הלכתי. אני לא הופך את המקום לחצר, אני צריך להגיד חפץ בתוך דה, הייתי יכול לחלוק עוד ששש, וזו השיטה כנראה של חיר בר יוסף רבי יעקב ויידי. כל חפץ, הכי קרוב אליך אתה זוכר. מה זה הכי קרוב? מה אכפת לי? הכי קרוב, כי זה הדרך היחידה, הסבירה, למנוע מריבות. אז אם יש חפץ ברשות רבים, מי הכי קרוב? לא משנה, דל לרמוד, לא דל לרמוד, קרוב זמני, לא קרוב זמני. מי שהכי שייך. הייתי יכול להגיד שאם זה יום, ביום ראשון, כל מי שהשם משפחה שלו מתחיל עם ת' תארגן זוכה. ביום שני, כל מי שהם א', א', זאת אומרת, הייתי יכול להגיע לכך. אמרתי משהו יותר הגיוני. מה שכנראה טוען, שאף על פי שזאת תקנת חכמים והענקת חפץ בלי התייחסות למקום, בכל זאת, התקנה הייתה כל מי שהוא קרוב לחפץ וקרבה בהלכה זה דל רמות, ודל רמות אלה הם לא דל רמות שלי, כי הכל מתהפך. ואדם שיושב בסמטה, כמו הדרך הכי טובה לחשוב על סמטה, זה כמו מקום חנייה. מקום חנייה זה רשמית שייך לרשות הרבים, אבל החברה נותנת לך זכות השתמשות לזמן מסוים. ברגע שאני חניתי את האוטו, אף אחד לא יכול להעיף אותי. זה החוק, אבל זה הנורמה היחדה החברתית. אז ברגע שאני מתחיל לשמש בסמטה, יש לי יכול לשמש בסמטה. כנראה לא יהיה להם פנגו ולא יהיה להם איזה תשלומי זמן, אבל כנראה שאנשים לא יישארו בסמטה. שמשו בסמטה, להטעין את הבימה, לפרק את הבימה, לאכול קצת, לשבת, לנוח, ואז הולכים, מתקדמים. אז אני נמצא בסמטה, אז אפשר להגיד, הדל הרמות כרגע, בסמטה הם שלי. פשוט רבים קשה להגיד אותו, כן? אני, מעניין אותי מה רש"י יגיד, או מה מאיר יגיד, בדל הרמות ברשות הרבים, שאין את הבעיות המיוחדות שלו, למשל במדבר. אדם נמצא במדבר, ואתה זורק לו חפץ לתוך דל הרמות. מה יגיד המאירי? לפי הבששת. כי לפי המאירי, הבעיה זה לא הלכתי ברשות הרבים. הבעיה זה כי יש מריבות, אנשים מתנגשים אחד בשני במדבר, בסדר, אני... או לפי רש"י, מה הבעיה שדל הרמות הן לא מיוחדות אליי? אבל אם אתה נמצא במדבר, אף אחד לא יגיע לשם, הדל הרמות האלה רואים אותם כשלך. גם כששומעים את רב ששת, מה אומר רב ששת בדף י'? אוקיי, כן? תסתכלו בלשון שלו, מה הלשון שלו? אם אני צודק ברב ששת, שזה דין שאי אפשר להפוך את זה לחצר, מה רב ששת צריך להגיד? שברשות הרבים אי אפשר, למה?
אני נכנס לחלבון שלו.
שנייה, אני שולח את הקישור. אוקיי, אני אשתמש בטלפון שלי, זה הכי קל. איך אני סוגר אותו? אוקיי, בסדר. אני אשתמש בטלפון שם, שנייה. אני לא מקבל את הלינק שלי לפלאפון. איך אני מוצא את הלינק בפלאפון שלי? הנה. הנה, הנה. נו? אוקיי, אבל הוא לא נכנס. בסדר, תנסה. אנחנו נמשיך, כי יש הרבה בטלס. אוקיי, חבר'ה. מה אתה רואה נפששת? הייתי חושב שרששת יגיד שברשות הרבים אין דל לרמוד. למה? כי רשות הרבים, ואין דרך להפוך את זה לחצר. מה רב ששת כן אומר? למה אין דל לרמוד ברשות הרבים? מה לשון שלה? דחי ברבים. וזה נתן איזה רמז לרשי ולמירי, שהבעיה זה לא הבעיה הרשמית, שאי אפשר להפוך את רשות הרבים לדל לרמוד, אבל הבעיה זה שכולם דוחקים את השני, ואז יהיו מריבות, אז כולם דוחקים את השני, ואין דל לרמוד מיוחדות. אתה שומע? ההיגיון אומר שיש איזה עקומס רייזר, יש איזה דרך הכי מהירה להסביר את רב ששת. למה, סליחה, רב ששת או רב אשי? רב ששת, כן, לפעמים זה רב אשי. למה רב ששת מגביל אותו דווקא לסמטה? כי אי אפשר להפוך את רשות הרבים לחצר של אדם. אבל הלשון של רב ששת נותן לנו לחשוב שהבעיה היא משהו אחר. אז במאירי וגם ברשי, וזה רשי לשיטתו, אנחנו די משוכנעים שבעצם דלת עמוד זה תקנה, ובכל זאת רב ששת מגביל. להגיד שדלת עמוד זו תקנה ולהרחיב אותו כמו רב חייא בר יוסף ויעקב בר אידי, זה בסדר, אם זה דלת עמוד בכל מקום, אולי גם רשות המוכר. אבל רשי ומאירי דוחפים את הדין של תקנת חכמים לתוך רב ששת. ורב ששת, הלשון של רב ששת גם נותן לי לחשוב. כן, תודה, תודה רבה. יישר כוח, כן. כך אני מדייק מלשון של רב ששת, והיה זה דחקי ברבים, כשאין דחקי ברבים, במיוחד לפי המאירי, כן? לפי ההיגיון של המאירי, תהיה תועלת במדבר שהשני שעובר במדבר לא יתקוף אותו במדבר. אין כאן התנפלות אחת על השני. או לפי רש"י, אפשר להגיד שהדל הרמות הם מיוחדים לאותו אדם. מי עומד בצד שני של הבנת הדעת? הצד שני של הבנת שיטת רב ששת. מי טוען שלפי רב ששת, הסיבה שברשות הרבים אי אפשר כי הוא לא הולם את החצר? הרמב״ם? הרמב״ם אולי, אבל מי הרבה יותר מהרמב״ם? זה התוספות בגיטין. תוספות בגיטין
טוענים, כי לתוספות בגיטין יש שאלה. בואו נפתח את גיטין, למי שיש גיטין, כדאי לפתוח את הגמרא. אוקיי, בגיטין, בדף ע"ח, יש את המשנה של דל רמות, כן, הייתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרב לה מגורשת, קרב לה אינה מגורשת. איך ידע מי קרב לה ואיך ידע מי קרב לה, מה הכוונה קרב לה? אמר רב, דלת אמות שלה זה קרב לה, דלת אמות שלה זה קרב לה. אז רב מסביר את המשנה, שאדם זורק גט לאשתו, קרב לה הכוונה היא בתוך דלת אמותיה. אבל המשנה מתארת מצב שהיא עומדת ברשות הרבים. אז יש סתירה בין המשנה לבין רבי ששת. רבי ששת צמצם דלת אמות דווקא לסמטה ולא ברשות הרבים. הרי המשנה מרחיבה דלת אמות גם לרשות הרבים. כמובן, לא נעסוק בזה, מה תירוץ אחד, מה כיוון אחד לתרץ, לחלק בין גט לקניין. מי יקבל את התירוץ הזה אביעד? בעלי השיטה הזאת או בעלי השיטה הזאת? איפה יש יותר מקום לחלק? בין גט לבין? יפה. אם זו תקנה, אז מדובר בשתי תקנות שונות. תקנה אחת בקניין, תקנה אחרת בגט. מי שמגונה, אפשר להגיד שתקנות הן שונות. ברגע שאני אומר שיש משהו גלובלי שהופך את כל מקום לדלת אמות, קצת יותר קשה לחלק בין דלת אמות בשיטת רבים של גט, בין דלת אמות בשיטת רבים של קניין, כי שניהם נובעים מאותה הגדרה. אז כמה ראשונים שמקבלים את התקנה יחלקו בין גט. אבל תוספות משום מה לא מקבל את החילוק הזה, זה מה שנותן לי לחשוב שאולי תוספות בגיטין סבר שזה משהו גלובלי ואז הוא יצטרך לחלק אחר. אין כל הזמן לחשוב, כל הזמן לחבר. ברגע שאתה מחבר את הדין הספציפי והמושג הכללי, אז כל דיון גולש על השני. כל הדיונים הם אותו דיון, כי כל הדיונים יונקים מאותו היגיון. אז מה יגיד תוספות על השאלה שאמרנו לפני כמה ימים? כמובן, יש הרבה הרבה קלות בתוספות. אי אפשר, ואותי, הטעות הכי גדולה שהתלמידים עושים, להגיד שיש שיטה שנקראת תוספות. אין אדם בשם תוספות, ואין שיטה בשם תוספות. תוספות זה תרבות, זה תקופה של מאות על מאות תלמידי חכמים בצרפת. מדובר, מסופר על בנו תם שישם בבית הכנסת והוא נתן שיעור ל-70 אנשים שהיו ברמה של, בואו נגיד, נדעת, לא בלגון, אלא רבד יוסי, ברור, חכם עבודיה. הוא יושב שם בכיתה עם 70 חכמי עבודיה. ככה מתואר. וזה רק בית המדרש של בנו תם, לא לדבר על שאר בעלי התוספות. אז אי אפשר, לפעמים אני רואה בספר, הנה, רואים את התוספות שם, תוספות לשיטתה, כן. ואז אני מפנה את הדף, הנה יש סתירה, כנראה שזה תוספות אחד וזה תוספות. אי אפשר לזכר גדול שני כיפנים. אז הנועל הוא שלא מחברים שום קטע ושום תוספות לשום קטע אחר ושום תוספות אחרת וחושבים שזה שיטתם, מה לך? כי לא רק שהיו מאות אנשים, אלא גם לא כתבו, זה התלמידים שכתבו את הסיכומים אחרי כמה שנים. אז תלמיד הבין ככה, תלמיד הבין ככה, הוא למד את התוספות זאת. איך מחברים שורות בתוספות? קודם כל זה בא מאותו אדם, יש אותו אדם שכתב, כנראה שזו אותה שיטה. או אם זה באותה תוספות, אז כנראה שמי שכתב את התוספות הזאת, הוא כתב את זה בצורה הגיונית, והוא לא צריך לסתור את עצמו. אבל לביא איזה תוספות מפה ותוספות משם, מי יגיד לכם אם נכתבו על ידי אותו אדם, אם נאמרו על ידי אותו אדם? אז יש איזה קטע בתוספות קטן מאוד מעניין בגיטין. תוספות בגיטין בסוף התוספות שואל, זה לא משקף את שיטת התוספות, הרי ראינו בתוספות במציא הדפיות שהוא סובר שזו תקנת חכמים, וזאת הסיבה שהוא מתחשב, למה שייך בגט. אז יש תוספות במציא הדפיות שכנראה סובר שזו תקנת חכמים ביום רביעי. עכשיו אני מוצא איזה תוספות בגיטין, דף ע"ח עמוד ב, בסוף דיבור מתחיל ביוחנן, זה קטע קטן שמקשה ועוד קשה. דרבשי, כאן הוא אומר שזה רבשי, אנחנו רואים את זה רב ששת. לתוספות את הגרסה רבשי. דרבשי, אידלי הטם, הוא צבר ברב מציע, דרשת רבים לא תקנו דלת אמות. והחתנן הייתה מרשת רבים קרוב למגורשת. אז יש בעיה, זה רב בגיטין מול רבשי בגיטין. זה רב שיחה רבשי במציע מול רב בגיטין. אז מה התוספות טוען? נכון, רשת רבים יש בעיה, אבל לפעמים רשת רבים לא תהיה לך את הבעיה. מה הבעיה שיש ברשות הרבים? אי אפשר, הדבר לא ישמר. אז בדרך כלל, ברשות הרבים הדבר לא ישמר ואין קניין דלת אמות. ברשות הרבים של אותה אישה, כנראה שמדובר שהיא יכולה לשמור את החפץ. איך? אני יודע. אבן עוזר לה, יש לה איזה לייזר, יש לה איזה חיישני, אני לא יודע. אין כאן פסול רשת הרבים מן הרבה. אין כאן אמירה שאין דל רמות רשת הרבים. והיה זה, הוא לא משתנה. נו. מה מסקנה? כנראה שחלק מכניין דל רמות זה שימור החפץ. למה? אז הבנה הכי פשוטה, זה הכי פשוטה, זה להגיד, למה אי אפשר להשתמש ברשות הרבים כקניין דל עמוק? כי מה אמרת? ולא דמי לחצר. אני לא אומר שזאת הדרך היחידה, רק אומר שזאת הדרך הכי קלה. שבחצר נראה בדף יוד שצריכים לחצר משתמר. ברשות הרבים הדבר לא ישמר. כמובן, השאלה אם אפשר להשתמש ברשות הרבים כחצר שלך לא מתחילה, כי זה לא חצר שלך. אבל כנראה שיש שתי בעיות ברשות הרבים לקניין חצר. חלק שהוא לא חצר שלך, שני שהוא לא משתמר. במקום שאני רוצה להפוך דל רמות לחצר שלי, הבעיה שהוא לא מספיק דומה לחצר, כי הוא לא משתמר. אז כנראה שהתוספות הולכים בכיוון הזה. אז ההיגיון, למה אין קניין דל רמות ברשות הרבים? ההיגיון הוא כי אי אפשר להפוך את רשות הרבים לחצר. כי התכונה של חצר בקניין צריך להיות משתמר, ורשות הרבים לא משתמר. ובמסכת גיטין יש רשות הרבים שכן משתמר, וזאת הסיבה שהגמרא אישרה את הקניין. שוב פעם מפריע לי, למה הראשונים לא אומרים, יש תשובה לכך, אני לא סתם מתלונן, לא פשט בשלח. אני מפריע לי, למה אין ראשון שיגיד, למה אין דל רמות ברשות הרבים? כי זה רשות הרבים. תגיד, זה רשות הרבים, אי אפשר לעבור דל רמות ברשות הרבים. למה תוספות בגיטין הולכים דרך הדלת האחורית? סך הכל, כל התקנה הפיכה דל רמות לחצר. חסר איזה משהו כדי להגדיר אותו כחצר. המשתמר. תגיד, רשות רבים אין חצר, נקודה. אתה לא יכול להגדיר את זה כחצר שלך, כדל רמות שלך ברשות רבים, כי זה שייך לכולם. אני מסכים איתך, רב ששת לא אמר את זה. רב ששת מזמין כל מיני ספרות אחרות, שרב ששת עצמו יגיד, שלמה אין דל רמות ברשות רבים? כן, אני לוקח את הטוש, אתה רואה את הטוש? לוקח אותו, אוקיי? לוקח את הטוש, ואני מוחק את כל הגמרא. אני רוצה לכתוב את הגמרא מחדש. איך אני כותב את הגמרא מחדש? אמר רב ששת, כי תקין רבנן בסימטה, דשלא. ברשות הרבים, דהיינו שלא, לא תקין. That's the way I want. זאת אומרת שאני רוצה לכתוב את הגמרא. רב ששת לא כותב ככה. או מתוך ככה ראשונים, פוסלים אותם, או בגלל שזאת תקנה, או אפילו אם אתה אומר שאני הופך את זה לחצר, הנה החידוש. שלא תעשו, החידוש בתוך החידוש. כנראה, שמבחינה בעלות, אני גם יכול להפוך רשות הרבים לחצר זמני שלי. וגם יכול להגיד עקרוני שדל רמות ברשות הרבים יהיו חצר, גם לפי רב ששת. הבעיה זה, אוקיי, אבל אתה צריך להפוך אותו לחצר, והוא חצר חצר, והוא חצר החצר, החלק החצר שלו. המבחינת בעלות, אני יכול להפוך מדרבנן את רשות הרבים לבעלות זמנית שלי, שזה חידוש, איך אני מבין מה? חידוש בהבנת. קניין חצר קצת, וגם
מה קורה בחצר?
כן, זה חלק מזה מדבר על חצר, וגם איך אני רואה את רשות הרבים. הייתי חושב שרשות הרבים זה פשוט מנותק מבעלות של כל אחד, זה הפקר, זה מקום שלא שייך, אי אפשר להפוך את זה לחצר שלך, יונתן איך שלא נגדיר חצר, אי אפשר להגיד את המילה חצר שלך בגלל של רשות הרבים. כנראה שבתוך כל הדיון פה של רב ששת, לפי, גם לפי התוספות, יש פה איזו אמירה שמבחינת חכמים אני יכול לקבל מצב שרשות הרבים, לא רק סימטה, תהפוך להיות המקום שלך בצורה זמנית, אלא שזה לא יעזור לי, כי אני לא יכול להפוך את רשות הרבים לחצר, כי חסר המשתמר שבו. יש פה אמירה מאוד מאוד מעניינת, שאני יכול לחשוב על מונחי חצר גם ברשות הרבים, לולא הבעיה של משתמר, שזה גם נוגע איך אני מבין חצר ואיך אני מבין רשות הרבים. תגיד פשוט, רב ששת, אין דל רמות ברשות הרבים כי הוא לא שלך. אז כנראה שתוספות הניחו ברוששת שאפשר להפוך את המקום לחצר, אבל יחסר החלק של משתמע. יש דרך אחרת להגיד את זה? לקוף את התוספות? שמי שחולק על תוספות, למה הוא לא מוטרד מהנקודה של התוספות? תנסו תמיד למצוא את הקול השני, את הקול המתנגד. מי שחולק על תוספות. תריבו עם תוספות, תתווכחו עם תוספות. למה אני לא מקבל את תוספות? תוספות אומרים משהו מאוד 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 סולידי. על איזה הנחה, אני אגיד את התוספות, אני אפרק אותו לשתי הנחות, על איזה הנחה אפשר להתווכח? כל דלת רמות זה הפיכת המקום לחצר, כי אני נשאר בכיוון הזה. אי אפשר להפוך רשות רבים לחצר, כי לא משתמע. יש לי החלוק על ההנחה הראשונה? מה ההנחה הראשונה של התוספות? שהקניין דלת רמות הוא הפיכת דלת רמות לחצר. ואז אני רץ. מי אומר את זה? האם המילה חצר מופיעה בגמרא שלנו? לא מופיע. הוא קצת מופיע בדף י' עמוד ב', נראה רב אבא כהן ברדל עצמו אומר, קטנה, אין לה חצר, אין לה דל רמות. אז אם אין חצר, אין דל רמות, כנראה שיש איזו הקבלה בין חצר לבין דל רמות. האם מישהו כאן יכול לפתח גישה אחרת פה? תסתכל פה. זה לא סתם תקנה, זה עשיית קניין, אבל חשבנו כל הזמן שזה עשיית קניין, קניין ממש, ולא סתם תקנת חכמים, כי אני הופך את הדל רמות לחצר. ואז תוספות בגיטין סובר שברשות הרבים חסר המשתמר שבחצר. יש דרך אחרת להגיד שחכמים תקנו דל רמות ולא סתם תקנה לקחת, שאתה לוקח את החפץ כדי למנוע מריבה, אבל אם החפץ נשם בדל רמות, אז עשית איזה סוג קניין, אבל לא קניין חצר. אולי הדל רמות הם לא החצר שלי, אלא אין איזה משל, אולי מישהו יחשב. אולי כל מה שנמצא בסביבותיי הוא כאילו נמצא בידי.
אז
זה כאילו משחק
כמו שליחות בינה
דריכת? סוג של. נגיע לשליחות, אבל סוג של. אבל אל תסבך אותו בהבאת מושג שהוא עצמו לא מובן. שליחות. יהיו חכמים מתקנים שמידי רבנן. כל מה שנמצא בסביבה שלך. כאילו תפוס ביד שלך. כמובן, חצר זה משלי, אבל בואו נפריד אותה. אל תקנו שום הנחה. אתה שומע? אל תקנו שום הנחה של הראשונים. אם הוא לא נמצא בגמרא. כי בו שאתה קונה, אתה כבר משחרר את עצמך, ואתה מאבד חלק מהתמונה. כל ההנחה בסדר, הוא הולך בכיוון הזה, אבל יש סוגיה ארוכה, יש סוגיה רחבה. מי אומר שזה חצר? עד עכשיו לא היינו צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת, כי דיברנו על שאלה יותר גסה. קניין או סתם תקנה? עכשיו אנחנו דרך התוספות הזו, דרך השם מחדדים קצת את השאלה, אם זאת קניין, איזה קניין תקנו? תהפכו את הדל רמות שחזר שזו השיטה הדומיננטית, אני חושב שזה לפחות 80% מהשואלים הולכים בכיוון הזה, מי שתופס בגיל. אבל אני לא מכרח להגיד אותו. צריך להגיד שזה רשות שלי. אולי מחיר ביוסף סבר ככה, וזאת הסיבה שברשות המוכר, איזה הקניין יחיד? פועל ברשות המוכר. מה הקניין היחיד שתגיד ברשות המוכר? יד, הגבל יד. אז מי שסבר שיש דל רמות גם ברשות המוכר, אולי סבר ככה? אנחנו חשבנו שהוא יגיד תקנה, אבל מי מחייב אותך? אולי גם מחייב ביוסף סבר שזאת לא תקנה. אבל בכל זאת, חכמים לא תקנו חצר, תקנו יד. זה המוקד של הסוגיה. מה סבר רבששס? יש את השיטת רשי ושיטת אמירי מצד אחד. יש את השיטה שאני הייתי כותב בגמרא שלי, שאין דל רמות ברשות הרבים כי הוא לא חצר שלך, משום מה לא מופיע. יש את השיטה של התוספות, יש את השיטה של הרמב"ם שלא נקרא ביחד, את מה נוזל. אבל ברגע שאתה יורד לתוך הפרטים יותר, אתה מקבל יותר מגניפיקציה, רזולוציה. כן, זה לא סתם איזה שאלה גזרת הגנה, נו, תוסף תבינו שזה חצר, נדע ללמוד מתי כן שייך, סוג של חצר. אוקיי? אז זאת השאלה הראשונה שעולה בגמרא, בדרך הגמרא, בראשונה. וכמעט בטוח לי שמאירי, אני יכול לחתום, שמאירי סבר שכל התקנה זאת תקנת חכמים, ואז הוא נמנע מלהסביר את הפששת בשום דרך אחרת, חוץ מהראי של התקנה. אני חושב שזה רשי, ועוד מעט נראה עוד פעם ברשי. אני חושב שתוספות לא סוברים ככה. מי שרוצה, סתם שקראת את הרמב״ם, סתם להזכיר את הרמב״ם, מה הרמב״ם כותב, למה בשביל את הרבים אין דלת עמוד שוב פעם? הוא לא אומר פשוט כי זה לא שלך. למה דלת עמוד בשביל את הרבים לא שייך? כי אדם לא עומד שם, הוא תמיד זז, הוא תמיד בהליכה. אז דלת עמוד רק שאדם עומד במקומו. בשביל את הרבים אף אחד לא עומד במקומך. הוא מסתה את זה קרוב למה שהרייבד טוען, הרש במביא את הרייבד. אז גם שם צריכים לבדוק. אני חושב שהרמב"ם מתקרב לכך שאי אפשר להגדיר חצר שלך אם אתה עובר ממקום למקום, אחרי אתה צריך איזו עמידה. איפה ראינו את זה לפני שבועיים? שחצר צריכה קביעות? חצר מהלכת, אין החצר. ראינו לפי רש"י. אז כאן זה לא שחצר הולכת, זה אדם הולך. אבל זו הייתה בעיה, כן? סתם, אני אגיד משפט, מי שמבין את המשפט, לחבר בין שתי הסוגיות. אבל מי שמבין את המשפט, יהיה איזה מייק דרופ, כן? אם הבעיה של מהלכת זה חוסר שמירה, כפי שראינו בכמה ראשונים, חוסר דין של יד, כי החצר הולך, ואי אפשר להגדיר חצר מהלכת כיד, מה שראינו בתוספות, אז אין קשר בין חצר מהלכת לאדם הולך בתוך חצרו. כי הבעיה בחצר מהלכת זה תזוזה ותנועת החצר, וכאן כשאדם הולך, אבל הקרקע לא הולכת, אין בעיה. אבל אם אמרנו שכדי להיות חצר צריכים איזה מיקום קבוע, אז זו אותה בעיה, שתי הבעיות נושקות. הבנת או לא הבנת, זה משהו מאוד מאוד עמוק. כי דומה לחפש את הקשר בין הסוגיות. מי יש קשר בין חצר מהלכת לאדם מהלך? בדרך כלל אדם מהלך אין בעיה, כי הוא מהלך בתוך חצרו. אבל כאן הוא מהלך בתוך הדל הרמות שזז ממקום למקום, זה לפי הרמב״ם תמיד קיים ברשות הרבים, גם אם הוא לא הולך, גם אם הוא עומד, אבל בעצם הוא נמצא במצב של הליכה. לפי הרייב, כשאדם בפועל הולך, גם בסמטה, לא יהיה לו דל הרמות, כי אין דל הרמות ואדם הולך. אני חושב ששניהם יגידו שזה סוג של חצר, ואי אפשר לבנות חצר בהליכה. בין אם החצר הולך, בין אם אדם הולך. הבנת? לא הבנת, אבל מי שמציין את כל השיטות, אני חושב שהרמב״ם מתקרב לתוספות, מתקרב, ורש"י ומאירי בצד השני, שוב פעם, למה אף אחד לא אומר שברשות הרבים אין? כי כנראה שברשות הרבים יש. יש איזה משהו שאפשר להלביש את הדלת עמוד כחצר שלך, לולא הבעיה של משתמר, לולא הבעיה של הליכה. למה? כנראה רב ששש מאותת לי, ואז רב ששת הופך להיות אמירה מאוד מאוד מעניינת לכלפי רשות הרבים. אז פעם הבאה שאתם לומדים רשות הרבים, ומישהו אומר לך, רשות הרבים זה מקום מופקע מבעלות, אין לשום אדם בעלות שם, תגיד, בוא נפתח את בב מציע. רב ששת עקרוני מאפשר דל הרמות ברשות הרבים, אולי הבעיה של דוח גיברם. והוא יגיד, אבל אני סבר כמו מאירי ורשי, זה לא שייך, זה לא הגדרתי, זה סתם איזה תקנה. אבל אני סבר כמו ראשונים אחרים, שדל הרמות זה סוג של חצר, ובכל זאת, ושיש ששקל אותו, לולי הבעיה של דח גוברק, דח גוברק. אוקיי, מה הנקודה השנייה שעולה בגמרא? דעת האדם. שהגמרא, בשני המקומות, גם את הקושה מפאה, גם את הקושה בנזיקין, לא ברור מי מדבר, אבל מישהו מדבר, כנראה אולי הבעיה ורבה, סתם את הגמרא, לא ברור מי הדובר, אבל אותה תירוץ, אותו תירוץ, אומרת הגמרא פה בדף י' עמר א', אוקיי? אומרת הגמרא, החברה הסכינן, דלא מדעיקני, כיוון דנפל, גולי, דתי, דבנפילה ניחלי דנקני, בדלת עמוד לא ניחלי דנקני. אוקיי, מי שיכול להגדיר את המצב, מה יש לנו פה? יש לנו מצב שיש X ואין Y. מה יש ומה אין? יש.
גילוי
דעת שרוצה לקנות. יפה מאוד, דעת קניין כללית, אבל...
אין צורת קניין.
יפה, התנגדות לצורת קניין. יש סט-אפ כזה. זו דעת קניין כללית, אני רוצה לקנות, אבל לא דרך הקניין הזה, דרך הקניין אחר. אני מבטל את הקניין. אז קודם כל, מה השאלה הראשונה? מנתחים אותה. עם זאת, תחשבו תשתית, 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 תשתית. תסתכלו בעידן, עם זאת, אני עושה יוגה. דין מקיף, כללי. בכל הקניינים בעולם, ואז זה לא שייך בכלל לסוגיה שלנו, כן? זה דין בקניינים, כן? מה הדין? תגיד את הדין ואחר כך נגיד את הלמדוס. הדין הוא? בכל קניינים בעולם צריכים דעת ספציפית למעשה קניין. למשל, אני רוצה לקנות את הפרה שלך, ואתה מבקש ממנו לעשות משיכה. ואני מושך, אבל אני אומר, אני לא רוצה, אני שונא משיכה. אני אוהב מחור של חליפין. מה יקרה? כמובן, אם זאת שאלה כללית, איך שהחידוש שהר"ן מביא בשם הרשב"א, זה נוגע את הרשב"א עצמו, אז זה חידוש עצום בדיני, דעת קניין כללית, אבל אין דעת ספציפית למעשה קניין, כן קונה, לא קונה, זה חידוש עצום בדין קניין. איך אני מבין קניין, ובמיוחד, איך אני מבין את הקשר בין שני מרכיבי הקניין, מה עם שני מרכיבי הקניין? דעת הקניין ומעשה הקניין. יש כאן דעת כללית, אבל אין דעת ספציפית למעשה. מה הקשר בין דעת קניין לבין מעשה הקניין? בצורה גסה, האם בעצם הקניין זה הדת? זה רק איזו הוכחה שאנחנו מסכימים. או שהקניין הוא המעשה, והדת רק מעמיד את המעשה, מכשיר את המעשה. איך קוראים לאדם שמבצע מעשה קניין בלי דת? איך קוראים לו? גנב. אז הדת זה רק להכשיר אותך כלא גנב. אם נגיד, כן, נשכח מדלת אמות, אם נגיד, שאדם שיש לו דעת קניין כללית, אבל אין לו דעת ספציפית למעשה הזאת, לא קונה, אז כנראה מה המרכיב הראשי בקניין, דעת או מעשה? מעשה, יפה. כך מבין החידושי הר"ן בשיטת הרשב"א, שיש בגמרא בבבא מציעא אמירה חשובה בדין מעשה קניין. ואז אין לנו שום אינטרס בסוגיה הזאת כשלומדים דלת אמות. זה הלכה כללית, לא משנה אם זה דלת אמות מול נפילה, בין אם זה אני רוצה את הקניין. האדם יכול לשמש בקניינים רבים, אם צריך לפרט את הקניין. אבל רוב הראשונים לא הבינו ככה. רוב הראשונים הבינו שמדובר בדין מיוחד בדלת אמות. Now you've got my attention. עכשיו אני מעניין. Okay, דין מיוחד בדלת אמות. מי שיש לו דעת קניין ולא שונא, הוא שונא את המשיכה, הוא יקנה. אין דין כללי כזה. זה מיוחד בדלת אמות, שאדם שנופל ומפגין שדלת אמות לא כל כך אהובות עליו, אז הוא לא יקנה. אוקיי? הצבעה. איזה שיטה מחייכת פה? כאילו, השיטות עצמם יכולים לחייך. איזה שיטה יש אמוג'י מחייכת, ואיזה שיטה יש אמוג'י ככה מוצבנת. איזה שיטה צריכים למצוא איזה דרך פתרון, זה מובן, כי, מה? איזה שיטה מאוד מאוד שמחה כאן. אפשר לבטל את זה, ולסרב, ולא לקבל אותו. כי סך הכל, איזה שיטה אני מתאר פה? תגנת חכמים. תמיד בתקנת חכמים אפשר לסרב לקבל, איך קוראים לאדם שמסרב לקבל תקנת חכמים, הוא אומר, אי אפשר בתקנת חכמים שומעים לה. כל פעם שחכמים מתקנים אפשר לסרב. מישהו מכיר גמרא כזאת? יש גמרא בתחילת פרק תשיעי בכתובות, אבל גמרא חוזרת על עצמה הרבה פעמים, שהבעל בשעת החופה יכול להגיד, אני לא רוצה נכסי מלוג של אשתי. נכסי מלוג זה כל הנכסים שאישה מביאה, היא שומרת על הקרן, הבא אוכל פירות, הבא יכול לבטל. אז הגמרא מתקשר, סך הכל, הרווח של נכסי מלוג זה דבר שלא בא לעולם. ואי אפשר לבצע שום פעולה הלכתית, זה דבר שלא בא לעולם. זו בעצם סוגיה מאוד חשובה, זה חוזר לעצמה הרבה פעמים בשעה. זה כתובות פגימו. אז הגמרא אומר, לא, זה לא מדובר על מי שמקנה דבר שלא בא לעולם. זה סתם מענק חכמים. כל הנכסי מלוג זה מענק חכמים. אדם יגיד, יטיל וטו, אני לא רוצה את המענק הזה. אני לא רוצה את הכסף הזה. אני לא אקבל את הכסף. אני מבטל, אומר, לשון הגמרא, אי אפשר בתקנת חכמים שומעים לו. סך הכל, כל הדלת אמות, זה קניין, קניין, שמיניין, זה מענק, חכמים נותנים אתך למי שהתקרב לחפץ. אתה לא רוצה את החפץ? אתה לא רוצה לקנות את החפץ בדלת אמות? איך אתה מראה שאתה לא רוצה את החפץ? כי אתה נופל על החפץ, אז אתה מפגין שאתה לא רוצה את החפץ בדלת אמות, אתה עושה איזה פעולה הפגנתית, להראות לכולם, לא, אני לא רוצה את דלת אמות, אני רוצה לעשות קניין. אני קופץ על החפץ, אני רוצה לעשות קניין אמיתי. אני רוצה גם ללמד קצת הלכות קניינים, לא לסמוך על הדל הרמות, כן? אני שונא את הדל הרמות, אני לא אוהב את הדל הרמות. את מי אני מתאר? Who would you think? מי אתה מצפה? אני אגיד שזאת הקנה חכמים. רשי. סתכל ברשי פה. רשי דפיר אמן אלף, זאת הרשי השלישי. יש לנו צחור של רשי פה. רשי, בנפיל, הניחלי בניקלי, לא נתכוון לקנות בתורת תקנת חכמים. לא רוצה לקנות תקנת חכמים. אז הנה, בנינו כאן שלוש רשיים, שלושה קטעים ברשי. קודם כל, כשהוא מתאר את ההלכה הבסיסית, הוא אומר, זה רק בהפגר, הוא מצמצם להפגר, לא למקח וממכר. הוא משמש במשפט מאוד מוזר, אין אחרים רשאים לתפוס. כשהוא מסביר למה לפי רב ששת אין דל הרמות ברשות הרבים, הוא טוען שבגלל שזה לא מיוחדות לו, הוא לא בחר במשהו כמו התוצאות שלא משתמר ולא חצר ולא רשות. אי אפשר לקבוע מה זה דל הרמות שלך, כי כל אחד נכנס ויוצא, זה דל הרמות של כולנו. ויש רשי כאן שמסביר שבנפילה אדם יכול להגיד, הנפילה זאת הכרזה שאני מסרב לקבל. תקנת חכמים של דל הרמות, אני רוצה משהו אחר, נפילה או קניין אחר. אז אפשר באמת להגיד באיזה מידה מסוימת של ודאות שרשי בחר בגישה הזאת. כן, לחבר, 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 הכל מחובר, הכל צריך להיות מחובר, 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 הכל, כל השיטה, כל הזמן, למדנות זה דבק. למדנות נותנת לנו לחבר, לחבר, מה רשי יגיד בזה, מה הוא יגיד בזה, כי אין לנו כל ראשונים שמסביר מה אומרים בכל שנה. מה יגיד המאירי? המאירי כנראה ילך בכיוון הזה. מי הולך בכיוון לגמרי אחר? שחניין דל הרמות זה סוג של חצר ובכל זאת אדם יכול לסרב? הרשבה. הרשבה אולי, רשבה באמצע, אבל מי בקיצון הרבה יותר מהרשבה? כי רשבה בכל זאת מסביר תקנת חכמים, לא ברור. התשובה תרי מגש, רבי יוסף אבן גש, אחד מקדמוני הראשונים, הוא לימד את האבא של הרמב"ם, הוא לימד את מימון, והרב של מימון. רבי יוסף אבן גש, אחד, אני חושב שהוא התלמיד של הראשון הראשון, מי הראשון הראשון? כמובן זה הכל סובייקטיבי, אבל אנחנו בדרך כלל מתחילים תקופת הראשונים מי? רבינו חננאל בן חושיאל, במאה העשירי, כי הוא למד, הוא פגש את הגאונים, את פייגון, אז יש את הנשיקה, את ההשקה בין התקופות. פייגון, ואחר כך הראשונים מתחילים, רב חננאל בן חושיאל, אחד מתלמידיו היה אני חושב יוסף אבן גש או אבא של יוסף אבן גש, לא זוכר בדיוק, אבל זה המעבר, העברת המקל לדור הבא. אז יוסף אבן גש לימד את אבא של הרמב״ם מימון, הרמב״ם הרבה פעמים הולך בעקבות יוסף אבן גש, אבל מקדמוני הראשונים, כי מסתיר יוסף אבן גש, אז הדיון נפסק, יוסף אבן גש אומר משהו, צריכים לחשוב מה הוא אמר. אז בתשובה תרי מגש, יוסף אבן גש, שנמצא במקורות, למי שאין מקורות כדאי לקחת את הדף הזה, כי מאוד חשוב לקרוא את הלשון, נראה, כן. אני מדבר אליך, רב מאיר אורבך, מהשמיים, אתה עכשיו יושב ליד שולחן, אתה לומד את הסוגיה הזו, שפתותיך מדבבות בקבר, כן? אתה לא היה לך את התשובת ממגש, כן? כי הספר הזה לא היה קיים. אז שאלת השאלה, הנה, מצאנו, מצאנו מי שסבר שתדל לרמור וחצר. מצאנו אותו. כן, תנסח איזה דף מקורות לשמיים. מצאנו אותו. מה אתה רואה ממגש? מילים הכי ברורות שכמובן, זה גם ראשונים אחרים, אבל כאן יש ממגש שהרבה ראשונים לא, הרבה אחרונים לא הביאו כי לא היה להם. ממגש, ואין דרך זה דומה למה שיאמרו כי מדנפו גול ידעתי, לפי שהטעם, שורה שנייה, שלא קנו דל הרמות, לפי שמכיוון שגילה בדעתו דלוניך לדלוקני לדל הרמות, שימו לב, יש הבדל דק, אבל חשוב, לא נרחיב עליו. מה לא ניחלה? לפי רש"י, מה זה לא ניחלה? לא רוצה דל הרמות. מה זה לא ניחלה ברשב"א ורמ"ג"ש? אני לא רק לא רוצה דל הרמות, אני רוצה שלא בדל הרמות. יש איזה לא רק שאני לא רוצה, אז אני מבטל אותו. זה קצת הבדל, ייתכן שזה גם קשור ללמדנות, אבל... ומה הוא כותב? לפי שמכיוון שגילה בדעתו דלא ניחלה לנקלה, Igloi milsa dahani dalaramot lav chatzera hain kla. Aha. Kol atakana shel dalaramot zel afoch zel chatzera shelcha. Avol hadalaramot yafoch liot chatzera shelcha rak imata. That's it. Manyan halama. Lama lo tikni stam dalaramot shelcha kradius kavua. So he's a bayan that tzrich liknot that tzrich liotzotato b'tzorah chiyuvit. Fishlo tiknish dal and much Adam Kanala Bukhamakam Ellen Kane Haita Shura Khamishit Kavanat Oto Adam Shiulo Otam Dal and Amor Khatsero. Wow, Kokach Burot. Avlaminamit Kavain Lazavin Amitatseba Ne Khazuli O Dal and Amot Lalo Shain Lobohem Schut Klau, Him Lagabeha, Kimoshe Megabe Sharbidi Adam Shainam Umdim Bohem. Whoa, smoke it, Ashan. רואים שהוא באמת סובר שזה קניין וזה סוג של חצר, ובכל זאת זה חצר שאדם צריך לרצות אותו. כמובן, השאלה למה, אל תקנה שום הנחה, למה? למה זה ככה רבי מגש? ומה אתה אומר לי? למה אי אפשר להגיד דל רמור בצורה? האם יש או סתם כך תקנו חכמים, ייתכן שאין כאן למה. אבל יש כן איזו אמירה הלכתית, שאי אפשר להפוך מקום כללי למקום שלך, אלא אם כן אתה רוצה. למה לא? לא נרחיב על זה, כי אני רוצה להגיע לסוף הסוגיה, אבל הנה רואים שכל הדיונים מחוברים. אנחנו עלינו פה איזה ארבע דיונים. קשר בין דל הרמות בקניין לשאר מקומות בשעס, היקף הקניין, מקח וממכר, גניבה, למה לא בגניבה, שאלת מיקום, רשות הרבים, לא כן, ובששת, דנינו קצת במשנים אחרים. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת תפקיד הדת. שוב פעם, יש לאור השיטת הרשב"א, אני מניח אותו, זה משהו באמצע, כי מצד אחד הוא הרשב"א והוא סובר שזה חצר שלו, מצד שני מזכיר את האי אפשר הזאת, אז קצת בשני צדדי הגדר, אז נשאיר אותו. אבל אתה צודק שיש שיטת הרשב"א. אבל שוב פעם, מתודיקה כל הזמן, תנסו לאתר בספקטרום של שיטות את השיטות הקיצוניות, בכל שלב שבו אתה נמצא. כן, רש"י הוא בקיצון אחד, אני סתם אומר אותה כנראה חכמים, ממגש בקיצון השני, בגודל השני, לא יוצא חצר, בכל זאת אני מנסה. ואז אתה בודק את השיטות המצויות, ואתה יותר דומה, מה ההבדל, יותר דומה לגישה השנייה, זה מתודיקה שחוזר עצמו כל פעם. כן, מה מגוון שיטות במראים, איזה שיטה הכי קיצונית, הכי ביוסי, איזה שיטה הכי פליברת, הכי שמונית, בששת, כן, אחר כך מהם השיטות באמצע, כל שלב, ראשונים, אמוראים, לפעמים אחרונים, אחרת תתבלבלו. אחרת יש פשוט כל השיטות ברכות באוויר, וקשה לדעת, תבנה אותם. ספקטרום. הוא. מבקד אותם, אז אני יכול לנתח. אם אני לא עושה שורה כזאת, אני לפחות לא יודע. אולי יש אנשים שאתם מבריקים ממני, אבל ברוך השם, אני לא מבריק, ואז אני חייב לעבור, אני חייב לעשות, לא, באמת. מי שיש לו, מישהו הכי מבריק בעולם, הוא המורך הכי פחות אפקטיבי, כי הוא קופץ מאלף עטף בשנייה. אני לא יכול, אז אני חייב כל הזמן למצוא לעצמי איזה דרך להתקדם בצדדים מאוד 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 איטיים, כמו מחשב. מחשב הוא המכונה הכי הכי מטופשת בעולם, כי לא יודע לעשות כלום, אבל היא יודעת לעשות תפקידים מאוד מאוד פשוטים, אבל הרבה מהם בצורה מסודרת בתוך איזה שניונה. מחשב זה לא חכם, מחשב זה מאוד מאוד לא חכם, אוקיי? אנחנו בסוף השיעור נבדוק את השיטות הברורות, כן? אני לא אתחיל את הזום, אז אם הזום הזה ייפסק, אז אני אשלח את ההקלטה. אוקיי? עכשיו רואים בראשונים שיטות כל כך ברורות, הייתי יכול לתת את השיעור בצורה הפוכה, ואז לשכנע אותך שככה חושבים, ואז להגיע של השיטות הפחות. מה המחלוקת שראיתם בין הרן בנדרים לבין המחנה אפרים, אפרים נבון בסוף מאה ה-17? מה טוען הרן בנדרים? ראית? אוקיי, הגמרא בנדרים מדברת על אדם שמקדיש את הכיכר שלו ברשותו ואז הוא אוכל אותו. ואז הוא עובר על איזה איסור? איסור מעילה. יפה. אז כנראה שמדובר באיזה מציאות מאוד מיוחדת, כי אם הוא מקדיש את הכיכר שלו, אז ההלכה היא שבכיוון שהוא תופס את הכיכר, הוא הופך להיות השומר. בכיוון שהוא שומר, שומר של הקדש נקרא, איזה תואר יש לשומר של הקדש? איך קוראים לשומר של הקדש? גזבר. וגזבר אינו מועל כי הוא שומר של הקדש. אז אם אני מקדיש את הכיכר ואז אני אוכל אותו, אני לא איש טוב, אבל אני לא עובר מילה, כי אני הגזבר, ואני עובד, אבל רק כשאני שומר את החביץ בנקדש. אז צריכים למצוא מצב שאדם יקדיש את הכיכר, בלי לבצע, אבל כדי להקדיש את הכיכר, צריך להיות ברשותך, כן? אז איך אתה מקדיש כיכר, שנמצא ברשותך, אבל אתה לא תפוס בכיכר, בחצר שלך, ואתה לא הופך להיות גזבר. זה הסוויט ספוט שהראשונים מחפשים. אז מה טוען הר"ן? מדובר באדם שהכיכר נמצא בדל הרמות שלו, והוא זוכה בהקדש, עבור הקדש, בדל הרמות שלו. ברוך הבא. Welcome. מיקסה. מה טוען הר"ן? מה החידוש של הר"ן? משורת הר"ן? אפשר להשתמש בדל הרמות לקנות עבור
מישהו אחר.
מישהו אחר, זה הקדש של מישהו אחר. אני משתמש בדל הרמות כחצר שלי, שלא למטרת קניין שלי. אני לא משתמש בחצר לקנות, אני משתמש בחצר לזכות עבור הקדש. תוציא הקדש מן התמונה. אני מבקש ממך, יונה, לקנות את החפץ, ואתה עצלן. אז אתה לא רוצה למשוך ולהרים, ואתה תגיד, אני משתמש בדל הרמות, אני זוכה את החפץ עבור תארגן עם הדל הרמות שלי. זה מה שקורה ברן בן דרין, אבל זה הקדש, לא עבור מישהו אחרי הקדש. כאן אני אגיד מילים קשות, אי אפשר להגדיר דל הרמות בצורה סוף. אם דל הרמות זו תקנה מיוחדת שאדם שהכי קרוב לחפץ מקבל את החפץ כדי שאנשים לא יריבו, יהיה לך מאוד 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 קשה להבין את הרע. מאוד קשה. אני יכול להגיד איזה משהו דחוק, אבל וואו. זה הקדח השט. זה לא נמצא בהגמרה, כי אם זה נמצא בהגמרה, לא הייתה אפשרות אחרת. אני יכול להשתמש בחצר שלי לקנות עבור החבר. ודל הרמות שלי לקנות עבור החבר. המחנה אפרים מביא בשם הגאות המורדכי, בשם הישלמי, שחולק, זה פשוט דיוק בישלמי. אין כאן מילים גבוהות, אחרת אם תקרא אותם. אז יש מחלוקת בין המחנה אפרים לבין הר"ן. האם אפשר להשתמש בדל הרמות? אז אני אנתח את זה, טוב. מי שסובר שאפשר, איזה היגיון הוא מאמץ, דל הרמות כחצר. מי שסבר שאי אפשר עבור חברו, מחנה אפרים, או שהוא מאמץ תקנה, או שהוא מאמץ דל הרמות, ובכל זאת מקביל. זה שאתה לא מקבל את הר"ן, זה לא מחייב אותך להגיד תקנה חכמים. כי הר"ן לוקח את ההיגיון הזה ומקצין אותו. אוקיי? כאן אני אגיד משל מאוד חשוב שתבין. למדנות זה כמו רכבת. יש הרבה תחנות. אתה יכול להגיד שהוא לוקח את הרכבת עד התחנה הבאה. אני יוצר בתחנה הקודמת ביורד. אפשר להגיד, אני אסתבר שדל הרמות זה חצר, אבל אני לא מגיע לתחנה של הר"ן. הר"ן לוקח את זה עוד תחנה. זה חצר, זה כל כך חצר שאפשר לשמש עבור אחרים. אני חושב שזה חצר, רק התקנה הייתה חצר עבורך. אתה מבין את המשל? ולפעמים יש ראשונים שיגידו את אותו היגיון, ויקחו את זה לקיצוניות יותר. אז אתה חייב להגיד בסדר, גם מי שלא סביר כמו הר"ן מחנה אפרים, אולי הוא נמצא באותו קו, אבל הוא עוצר תחנה לפני. הוא אומר, אני לא מגיע לקיצוניות של הר"ן. אז הר"ן מאוד, מאוד קיצוני, הוא מאמץ את הגישה הזאת ולוקח את זה עוד צעד קדימה. מי שלא מקבל, כמובן, כאן אין לשון. אני מצפה איזה לשון יש בגאות המנחה. כאן איזה דיק בגאות המנחה, אין לשון. למה? כי הוא סביר כמו מאירי והרשי? או שהוא סביר כמו תוספות בגיטין וכמו רמיגה שזה חסר בדל הרמות, אבל הוא להגיד דל הרמות דבר אחר, אני עוצר את זה, אני לא מקבל את זה. אוקיי?
בגלל שזה
דין חצר
בבנקים,
ואם זה הדין חצר בבנקים, או שנגיד משהו אחר, שכשחברים תקנו, תקנו חצר עבורך. כן, צריכים, אתה צודק, צריכים לחדד קצת מה זה חצר. כל החידודים האלה יבואו בעקבות החילוקים. אין לנו זמן לחדד, אבל אני בונה לך את המבנה. שאל תגיד מי יראה, הוא סובר תקנה חכם, לא. הר"ן לקח שתי הנחות. הנחה ראשונה שזה מדין חצר. הנחה שנייה, זה מדין חצר, אפשר לפעול את החצר עבור אחרים. מי שחולק על הר"ן יכול לדחות את החצר שלו ולהגיד שזה תקנות חכמים, ושיגיד שזה חצר, אבל בשביל מה אני לא לוקח את ההנחה השנייה, כל מיני סיבות שלא נפרט אותה. אוקיי? מה השאלה שעלתה בגאונים? הגב, וואו. באמת, מה זה קניין הגב? זה הקניין הכי טריקי, הכי קישוף. אני מוכר לך את הקרקע פה, באלון שבות, ואגב, הקניין שאתה מוצא על הקרקע, אתה תקנה את כל הבית חרושת שלי בסין, כל הגאדג'טים, כל האייפונים שלי בסין. אף אחד לא יבצע שום מעשה קניין על אותם אייפונים. אמרתי לך לפני כן, דיברנו קצת על הגב. כן, זה throwing. אתה מקבל משכנתה, לא נותן לך שעון. אתה קונה רכב, כן, אתה הולך למחסני חשמל, קונים איזה מקרר, נותנים לך איזה נינג'ה או משהו, כן. זו כי אתה לא צריך לקנות את זה, אתה מקבל את זה כחלק מהחבילה. אתה מקבל סוכריה במקור, יתנו לך את העטיפה. אני חייבו אותך איזה 5 שקלים על סוכריה ו10. לא נותנים איזה משהו, זה העולם של מסחר, כן. אנחנו לא מדייקים על כל נקודה. אז באגב, מחירת קרקע הוא כך מרכזי, כשאדם מוכר קרקע יכול להגיד בסדר, ככה אתה מתארגון גם. זה חלק מהחבילה, ככה אתה מתארגון. אז הנה, אדם הזה, כן, החוצפן, החצוף, רוצה לסי, כן, הנה, אין לי קרקע, אז אני לא יכול לקנות לך דולר המות, את המתארגון שלי בסין, אין לי קרקע, ואני לא רוצה לטוס לסין, ואין לי קרקע, אז אני לא יכול לשמש באגב, וחליפן, אני לא יודע לחוד חליפן. אז מה נעשה? הנה, תבוא איתי לסמטה, אתה תעמוד ברשות הרבים, אני עומד בסמטה, אז אני עומד בסמטה, אני מקנה לך את הדולר המות שלי, ובדרך דולר המות שאני מקנה לך את וואו, קיצון, זה הקיצון. כי ברן בנדרים עדיין אדם עושה קניין דלת אמות לחצר. הוא משתמש בדלת אמות שלו לקנות מדין חצר עבור מישהו אחר. כאן, יון, אני לוקח 3 הנחות, 3 מצד. קודם כל, אתה עבור את החצר. וגם לא עבור קניין חצר, אלא עבור חצר למטרה אחרת. בוא נגיד, אני אדם לוקח נדר, אני נותן 1,000,000 שקלים למי, לאדם ראשון שבא אליי ויש לו חצר בעולם. ובא איזה מישהו, יודע את הביזנס, וכן, עושה. יש לי חצר, יש לי דולר המות. בא בתור. כן, זה יקרה חצר לדיני חוזים ונדרים. אתה יודע שדולר המות הוא לא חצר שלך. דולר המות הוא חצר שלך לגבי קניינים בתוך הדולר המות. קניינים על חפצים בתוך הדולר המות. אבל להגיד שהפכתי את הדולר המות לחצר שלי. אני לא משתמש בחצר שלי לקנות את החפצים בתוך החצר שלי. כן? אני מניח לעצמי שמישהו פה, לא יודע, אבל כנראה שאפשר לנחש, שיש בחור פה שייכנס לפייננס, ייכנס להשקעות. כן? אז אתה מנהל בנק ענק, איזה ביטקוין בעוד 20 שנה, איזה אונליין השקעות, ויש כל מיני פרוטוקולים. והבוס אומר לך, אפשר לתת הלוואות לכל אחד, כי סך הכל חופשי עם הכסף היום, אבל רק אם יש לאדם קרקע, יש לאדם נדלן. אין לו נדלן, אל תיתן לו הלוואה. יום חמישי הבוס קורא לך למשרד ואומר, הנה נתת איזה הלוואה של 1,000,000 שקל לאדם הזה, אין לו שום כלום, אבל יש לו דולר המות. Good luck, כן? הצלחה, כן? באמת דולר המות הופכים להיות חצר שלי לכל מיני מטרות שהן לא קשורות בקניין החפצים בתוך הדולר המות. לפחות לפי הר"ן אני משתמש בחצר שלי לקנות את החפץ בתוך הדולר המות עבור מישהו. בסדר, חידוש. אפשר לבלוע. אבל הנה, רואים בגאונים, במחלוקת בגאונים, ביהודה ברצלונה, בברצלונה רבו של הרמב"ן מביא, זה ספר שנקרא עוצר גאונים. שפשוט אוסף ומלקט תשובות גאונים מכל מיני מקומות, כי אין לנו הרבה ספרים מהגאונים. זה סט ספר של אוצר גאונים, מקום מסכתא, שזה אוסף של תשובות גאונים. אז זו תשובה שרבי יהודה בר צילוני, באיזה ספר, אחד מהספרים שאנחנו בדרך כלל לא קוראים, מביא הרבה תשובות מהגאונים. וואו, זה הקיצור. אז מישהו שואל אותך היום. אתה עולה על אוטובוס, אתה כאילו שבת שלום, אבא אומר, תגיד לי איזה ראשון שסובר שדלת אמות זה חצר, הראשון שאתה מזכיר זה הגאון. וזה אין מקום להתווכח. גם יונה לא יכול להתווכח. ורון אפשר להתווכח. וואו. איך אני מגיע מאברה כהן ברדלה לאותם גאונים? אברה כהן ברדלה דיבר על איזה תקנה מאוד מאוד תמימה. לעזור לאנשים שלא יתקפו אותם. ואז הדבר התנפח. וההתנפחות הזאת היא חכמים חכמים עשו איזה קניין דל רמות שלך כחצר, ואז לא יכול להסיט את הדל רמות שלך לכל מיני מטרות שהן לא קשורות לקניית החפץ. זה פשוט רואים את המרחקים, וזה ברור שהוא סבל שלך. אוקיי, אז אם נסכם, הרשימה לי, אנחנו לא דבר על הפרשה, האמת שם ערב יש תש, אז נדבר קצת על הפרשה. נסכם, ראינו כאן ארבע נפקמינות. או חמש נפקמינות. הכיף. בהכיף יש שתי נפקמינות. אם זה קשור לשבת, לא קשור לשבת, והכיף הפנימי בתוך הקניינים. נקודה שנייה, מיקום, איפה? פשוט רבים, פשוט מוכר, סמטה. נפקמינה שלישית, תפקיד הדת בקניין דל רמות. כן צריכים דת, לא צריכים דת, מה תפקיד של דת? שלישית, רביעית, קניין דל רמות עבור מישהו אחר. חלקת רן ומחנה אפרים. חמישית, גאונים. להשתמש בקניין חצר עבור כל מיני מטרות אחרות. דל רמות לא חצר, דל רמות, כן? כולנו נסכים שלמשל יש הלכה של שין ורגל חייבים רק ברשות היחיד. אם הבהמה שלי אוכלת את הפירות שלך ברשות היחיד, משלם לך. אם יש לך פירות שלך ברשות הרבים, ניפטר. מה הבהמה שלי אוכלת את הפירות שלך בתוך דל רמות שלך ברשות הרבים? לופי ומפאפה, זה לא ברשות היחיד, כן? מי יודע, אם זה רשות היחיד לעניין שבת, אולי כן, גם כמה כמה. אני לא הייתי פוסק ככה. שבת שלום, שבת שלום לכולכם. נתראה הרבה את השם. אוקיי, אמרתי לכם שזו סוגיה יפה, קלה, מסודרת. לא רואה שכל הסוגיות יהיו ככה.